אומקה דליבה עם אפרת ברזל.
אומקה דליבה, בוקר טוב, אסתי הרשקוביץ, אפרת ברזל. התוכנית שלנו היום מוקדשת לרב פינקוס, זכר צדיק וקדוש לברכה, הרב שמעון דוד פינקוס, 20 שנה לתאונה הקטלנית שבה נהרג הרב ואשתו הרבנית חיה מינדל, עליה השלום, וביתם בת ה-19 מרים. כל פעם שאני פותחת את אחד מספריו, כאילו קופץ לי מתוך המילים כוח של אהבת השם וחשק לקיום מצוות שמדבק. כוח של הודיה שאנחנו בתוך חיי תורה, אהבה תורה, כך אחרי מותו מתוך מילותיו. אז אני רק מדמיינת מה זה יהיה לשמוע אותו, מה זה היה לשמוע אותו בלייב. נדבר היום על גודלו של האיש, על הרבנית אשתו הצדיקה, על סיר הדגים שנסע לקנות בבני ברק וחזרו יחד עוד באותו לילה כדי שיהיה לה גדול יותר, כדי לחלק דגים ליל בדיקת חמץ, בדיוק לפני 20 שנה. נדבר על אהבה לפסח, על אהבה למצוות. יהיה איתנו הרב דייץ', ממלא מקום ראש העיר וראש הקהילה התורנית באופקים, שהיה כל כך קרוב אל הרב פינקוס, זכר צדיק וקדוש לברכה. תהיה איתנו הגברת מזל חג'בי, שכנה של המשפחה, דלת מול דלת במשך 7-8 שנים, ממש כמו משפחה, מורה ותיקה בעצמה. יהיו איתנו הקולות שלו, של הרב עליו השלום, המילים שאמר כמה שעות לפני שעלה מעלה בשרה השמיימה, כמה הן נשמעות עכשיו בלתי יאומנות. תוכנית אהבה לתורה, לפסח, דרך משפחת פינקוס, לעילוי נשמתו של הרב, אשתו ומרים, ביתם שהלכו לעולמם עם כזאת עוצמה של אמונה. נראה לי שאם היו שואלים אותם מה להשאיר כאן, זה מה שהם הכי היו רוצים, קרבת אלוקים. פרסומות אומקה דליבה ומתחילים. בוקר טוב לרב אברהם דייץ', אנחנו מייחדים את התוכנית הזו לרב פינקוס, לאשתו הרבנית, לביתו, 20 שנה לתאונה הנוראית הזו.
לטרגדיה הנוראית שהייתה. זה היה אמנם לפני 20 שנה, אבל אנחנו חשים את זה וחיים את זה יום יום, שעה שעה. ואני חושב שלא רק אנחנו באופקים, אלא העולם כולו. כשנדבר על העולם, אני באמת מתכוון, לא רק בארץ ובעולם בכלל. בגלל שהפינקוס, חוץ מיותו רב הקהילה פה, וחוץ מיותו ראש ישיבה בירוחם, המושגים שלו וההיקפים שלו, הם חבקו עולמות, פשוט. אני רק כדי שתביני, למשל דוגמה, אני הייתי בדרום אפריקה,
כן.
בערך שנה אחרי האסון, ופרשתי שם אישה, אמא לשתי ילדים, בעלת תשובה.
Mm-hmm.
ששאני פגשתי אותה והתחלתי לדבר איתה, היא פשוט בכתה. אמרתי לה, מה קרה? עבר כבר שנה. היא אומרת לי, הרב דייץ', עבר שנה, אבל אתה לא יודע, אין לי חיים. אמרתי לה, כל כך למה? אז עד אני אספר לך סיפור שתבין איך התחברתי לרב פינקוס. הרב פינקוס בא נגיד סדרה של הרצאות בדרום אפריקה.
כן.
ואני כאישה חילוניה, מצב כלכלי מצוין, אוהבת לטייל אחרי הצהריים לעשות שופינג, מה שנקרא. הלכתי יחד עם חברה, והחברה אומרת לי, יש פה איזו הרצאה שמישהו רבי, אולי בוא נסתכל את זה, זה חלק מהתוכנית. הלכתי ונכנסתי והקשבתי להרצאה, ואמרתי, זה בסדר, יפה. יצאתי בחזרה והמשכנו ללכת הלאה, ואחרי איזה שעתיים מישהי אומרת לי, יש פה איזו הרצאה של איזה רבי.
Okay.
אז מאוד סקרן אותי אם זה אותו רבא שאני ראיתי אותו לפני שעתיים. נכנסתי בחזרה, הרבא התחיל בדיוק הרצאה, ופתאום הוא עובר, אומר, חבר'ה, אני משנה את ההרצאה, ואני מתחיל להרצאה חדשה.
למה?
ואז הוא התחיל הרצאה חדשה לגמרי בנושא אחר. מאוד סקרן אותי, מה קרה שפתאום הוא שינה. חיגיתי, הסוף ההרצאה. בסוף אמרתי לו, רבאי, אני רוצה לדעת, למה שינת באמצע?
כן. Okay.
בגלל שראית אותי? הוא אמר, נכון, בדיוק. ואני התרגשתי, נמצאים שם 40-50 איש, ובגלל שאיזה אחת נכנסה לשם, והוא זיהה שהייתה קודם, הוא שינה את ההרצאה. אמרתי, אדם הזה, אני חייבת להיות בקשר איתו. והייתי בקשר איתו, היא אומרת לי, הייתי בקשר איתו מספר שנים, כל יום שישי כמעט הייתי מתקשרת אליו, כאשר אפילו לא ידעתי איפה הוא, למה שהיה לו טלפון היד, ולא ידעתי איפה, אבל זה לא משנה, התקשרתי כדי להשיג אותו בכל מקום שהוא, כדי לדבר איתו. הייתי אישה חילוניה לגמרי, okay. יש לי בן, אתה רואה את הבן הקטן? הבן הזה לומד בתלמוד תורה באור שמח, yeah. ביאניסבוק. אבל רק לחשוב שאדם הזה צריך להגיד הרצאה, והוא משנה את ההרצאה בגלל איזו אישה אחת שנכנסה לשם. Yeah. זה רק מראה מהות של בן אדם. עכשיו, קשה לתאר את זה, אני יכול לשבת שעה, שעתיים ולתאר את האישיות של הבן אדם. Yeah. אבל אני, כדי שהמאזנים לפחות ישמעו שניים כמה סיפורים, להבין שיש בעולם שלנו היום אנשים שנמצאים במרחק אדיר, אבל הם פועלים. איך כתוב, מי כאשר אלוקינו המקביל אל השבס, המשפיל לראות בשמיים ובארץ. הקדוש ברוך הוא כל כך גדול, שיכול להיות בשמיים ויכול להיות בארץ. יציר אנוש, או שהוא למטה, או אחרי 120 הוא בשמיים. לא, הקדוש ברוך הוא בשמיים ובארץ. אני אומר מעין, חד ושלום, אני לא אומר, אבל מעין. הרב פינקוס היה עוצמה עם היקף, מצד שני, הוא היה בארץ, הוא היה בארץ, ממש. אני אתן לך סיפור כדי שתביני מה זה נקרא בארץ. אני ישבתי, עמדתי איתו ביחד בבית הכנסת בשבת, ופתאום אני גש אליי, היינו מאוד מאוד קרובים אחד עם השני, שתביני עד איפה היינו קרובים, המכונית, היה לנו מכונית משותפת. כשהמינוס יצא בבנק, התקשרו אליי להגיד לרב דייץ', זה מינוס. היה לנו דירה צמודה, היינו מאוד מאוד בקשר. יום אחד אני עומד בשבת בבית הכנסת, והוא מסתכל, עומד לי, עובר לידי, אומר לי, תגיד לרב דייץ', תגיד, אתה מסתכל על היהודי ההוא, נכון הוא מחייך? אמרתי, כן. למה? לא חשוב. אני, ברוב סקרנותי, אמרתי, אדם הזה, יש לו משהו. ניגשתי להוא, ואמרתי, התחלתי לדובב אותו, הרב פינקוס, וזה, זה עזר לך אולי, לא ידעתי. ואז הוא אומר לי, הרב דייץ', אני חייב לספר לך מה שקרה איתי. אני הייתי יחד עם אשתי אצלו בגלל איזו בעיה של שלום בית. אנחנו לא הסתדרנו. כן. ואז הוא חפר אותי ודיבר איתה ודיבר איתי. בסוף הוא אומר לי, למה אתה לא אוכל את מה שמכינה? אמרתי לו, הרב, אין לי שיניים. השיניים שלי במצב גרוע. הוא אומר לי, בוא, יש פה מרפאת שיניים. כמה עולה לטפל בשיניים? אני לא זוכר מה היה הסכום, $1,000, $1,500.
יקר.
אני משלם את הכל, לך תטפל בשיניים. היהודי הזה שילם את כל הטיפול של השיניים, $1,500, $2,000, אני לא זוכר מה היה הסכום. וסידרו לו את השיניים. והפינקוס רצה לדעת, הוא שאל אותי, כי אדם מן הצד, האם אתה באמת מרגיש ומחייך? והוא אומר, אדם הזה לא אכל, בגלל שלא היה לו שיניים. היה לו לא נעים לחייך, בגלל שייך מהירוש הוא מחייך, שיש לו שיניים, המצב שלו לא טוב. אז הרב פינקוס הוציא מהכיס שלו $1,500, $2,000, בלי שאף אחד ידע. רק כדי לרפות יהודי שיוכל לחייך או שיוכל לאכול.
זה גודל של בן
אבל
אדם.
אבל תביני מה העוצמה של בן אדם. אני זוכר פעם אחרי ביום שישי, כשהקהילה עוד הייתה קטנה, היום אנחנו קהילה עם 2,000 משפחות, עם כל מה שצריך, אבל אז היינו קהילה יחסי קטנה. עם כמה עשרות משפחות. לפני שבת, רבע שעה, חצי שעה לפני שבת, הוא ניגש אליי, איפה יש פה אופניים? איפה יש פה אופניים?
למה אופניים?
מה לך אביא לאופניים? תביא לי, אין לי זמן עכשיו. לקח את האופניים, מתחיל לסיים האופניים. אני חשבתי, מה קרה לבן אדם? מתברר, מישהו סיפר לו שהעירוב באיזה קצה של העיר, הוא קרוע. ואז, זה לא מדובר על ידי של הקהילה, בקהילה היה עירוב פנימי. ואז עושה חשבון, הרי יהודים התלטלו בשבת, אז תביא לי מה קורה, רב של קהילה, כן. סדר גודל, לוקח אופניים ונוסע עד הקצה כדי לפתור את הבעיה שלה, לקשור את החוט כדי שיהיה עירוב לעיר. עכשיו, אופניים, שאלתי אותו אחר כך, למה לקחת אופניים? הוא אומר, בגלל שאם כבר יהיה שבת, שאני אוכל לזרוק את האופניים באיזה פינה ולחזור ברגל.
הוא חי את התורה, חיות, אני מרגישה מהספרים שלו לפעמים, מי אני, שהוא מקפיץ לי מתוך הדפים אהבה תורה ואהבה למצוות, שאני לא מבינה, אתה יכול להסביר את זה רב דייץ'?
לא, אין תחום שזה לא היה עוצמה. אני אגיד לך, באופקים, היה לנו כמה באמת גדולי עולם, היה אחד הרב קמיל, שהוא באמת היה ראש ישיבה בסדר גודל, היה הרב הורוויץ.
שגם הספידו אותו באותו יום נוראי, נכון?
כן, בצורה נוראית, אבל מה, הייתה לוויה שלא ראיתי בעיניו, עשרות אלפי איש בערב פסח, זה היה דרך טרגדיה שאי אפשר לתאר.
שהוא עודפה מצות לפסח הזה.
לא, רק זה, אפילו התאפיתי איתו ביחד מצות. אחר כך חזרתי, אחר כך הוא נסע להגיד הרצאה בלילה.
באשדוד.
כן, בדיוק, והוא חזר בחזרה עייף, וכנראה קרה מה שקרה. אבל תבין הסדר גודל של הבן אדם, אני נזכר, אני חייב לספר לך סיפור. היה פעם אחד מהחבר'ה באופקים, הזמינו אותו להיות צנדק, אצלו בפתח תקווה. עכשיו, פינקוס היה מאוד מאוד מקפיד באוכל. הוא אמר לה, הוא, תשמע, אני מבקש, אם אתה כל כך רוצה שאני אעבור, אז אני אעבור, אבל תרשה לי להביא בשר ועוף איתי. אמר לו, בסדר, הרב, אבל אתה בא? אתה בא? הוא אמר לו, אני בא. הרב פינקוס משאיר את אשתו והילדים לבד, והוא נוסע לשבת לפתח תקווה להיות בברית. ולפני הברית, פתאום מסתכל, הוא אומר, יש לו אבא. אז הוא אומר לו, תגיד לי, אבא שלך כבר היה סנדק. אומר הרב, נו באמת, נו אבא. אומר, אני שומע. הוא ניגש למואל, ואומר לו, כשיגיד, שיחריזו סנדק, תחריז את האבא שלו. המואל לא יודע חוכמות, מחריז את אבא שלו. ופתאום הוא שומע, האבא של הילד קופץ מהמקום. הוא עושה לו מה? הוא אומר לו, אסור לבייש את אבא. הכריזו אותו כבר. אבל תביני מה אני מתכוון. האדם הזה הפקיר את הבית, נסע לשם כי להיות סנדק.
הביא בשר.
פתאום הוא ראה אבא, והחליט, עזוב, מה שאני נסעתי, מה שאני נשאר לבד כל השבת, אבל אם אפשר לכבד יהודי, אז בוא נכבד אותו. וכך היה. הוא היה סנדק, והשני היה סנדק. זה מושגים שאנחנו בכלל לא חיים את המושגים האלה.
הגישות
של דקות. אנחנו משגים את ההיקפים. כן, בהיקף, במסירות, לבוא למקום, וכל הדברים לא סטנדרטיים, שעטנז. היום אנחנו לא יודעים בכלל מה זה. אבל זה לאו בתורה. הוא הלך, למד את הנושא, והיה בודק, היה נכנס למישהו, היה ספאי, אתה מרשה לי לבדוק שנייה אחת, הוא היה בודק, אופה, זה שעטנז, תוריד את זה, תוציא את זה. ראשית הגז, אף אחד לא חי את זה. הוא לקח, קנה כבש, נסע במושב ולא רחוק מאופקים, גיזז את הכבשים, אם תראי את הספרים שלו, תראי את התמונה, שהוא כולו מלוכלך ומרים את הכבש. לא להיות סטנדרטי, לא להיות סטנדרטי. זה המסירות שלו. אני רוצה להגיד לך סיפור, שאני חייתי את זה בקרוב. הוא נסע פעם אחד עם אישה, הייתה חולה. הוא נסע איתה לארצות הברית, בגלל ששם היה סיכויות שהיא ירפו אותה. והוא נסע, והיא ביצעה ניתוח, עשו לה ניתוח בסלון קייטרינג במנהטן. הוריד אותה בבוקר. עכשיו אני מקבל טלפון ממישהי, שהיא אומרת לי, תגיד לי, מה קרה, איזה טרגדיה קרה לרב פינקוס? אמרת לה, מה פתאום טרגדיה? אוי הרב דייש, תגיד לי איזה טרגדיה קרה לו. אני שואל, מה פתאום טרגדיה? בסוף אומרים לי, אם את מכירה את ארצות הברית, אז ממנהטן לנסוע לברוקלין, זה נסיעה של 25 דקות, חצי שעה.
כן.
עכשיו, יש שם בית כנסת, כמו שטיבלך של איצקוביץ', יש שם בית כנסת, קראו לזה שומרי שבת.
כן.
עכשיו, מספר לי אותו יהודי, שהוא ראה אותו בבוקר, בשבע בבוקר, למטה, בשומרי שבת, יש שם מקום למטה, מרתף, מתפלל שם ובוכה בבחיות נוראיות. והוא רצה להתקרש את אליו, והוא ראה שהוא לא מסוגל, הוא בוכה ומתפלל ובוכה. בטוח שיש לו טרגדיה, לא יכול להיות אחרת.
חשוב שזה שאלה.
מה מתברר? שהוא הוריד את החולה, הוא הוריד אותה בבית חולים, חזר לשם רשבס, התפלל שם תהילים איזה שעה, שעתיים, גמר את התפילה, חזר בחזרה, כדי לראות מה שלומה. אבל זה היה עד כדי כך שהוא לא האמין.
שזה לא שלו.
שזה לא שלו וזה לא טרגדיה שלו. רק מה, זה בת ישראל, ובת ישראל נמצאת בפני ניתוח, אז אני נוסע לשם רשבס, יורד למטה למרתף, בוכה בדמות שליש לקדוש ברוך הוא שהניתוח יצליח.
מדהים, הוא כל כך העריך את הצעקה לקדוש ברוך הוא, כל כך ידע שזה נשמע.
הוא היה מדבר אליו, היה מדבר אליו כמו שאני מדבר איתך עכשיו.
שלום.
מדבר אליו.
אתה זוכר הרב דייטש את הלילה הנורא הזה? אתה היית בין הראשונים שניגשת שם ליד העץ המפורסם.
נכון, נכון, נכון. זה היה משהו טרגדיה. התקשרו אליי לפנות בוקר בשעה 3:30, ואמרו לי, הרב דייץ', אם אתה יכול לתת לנו פרטים, קרה פה איזו תאונה טרגדית, ואני לא, לקח לי כמה דקות עד שאני פשוט קלטתי שמדובר בעצם במכונית המשותפת ובערב פינקוס. ואמרתי, ומה קרה לו? אמרו לי, מצב לא טוב, קשה. ומצב משתו? לא טוב, קשה. זה, 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 אי אפשר להסביר את זה. אדם, סדר גודל כזה, אדם שיקריב את עצמו, הקריב את עצמו פשוט, סיפר לי יהודי גדול מאוד, חשוב מאוד, אחד מגדולי ישראל, שהייתי אצלו אחר כך, ודיברנו על זה, על הטרגדיה הנוראית. אומר הרב דייץ', אתה צריך לדעת שאין לי ספק שהיה איזו גזירה על עם ישראל, כמו שמסופר על החתן של החופץ חיים, שהוא נפטר, שהחופץ חיים ניחם את הבת שלו, ואמר לה, תדעי לך שאילולי שהחתן שלי, בעלך, היה נפטר, לא יודעים איזו טרגדיה שהיה קורה, והוא הציל חלק מעם ישראל. אומר לי אותו גדול, אני אומר לך הרב דייץ', אני בטוח שהאסון הטרגדיה הזה, זה היה אסון שזה הציל עשרות ואם לא מאות אלפי אנשים, שהוא היה קורבן של המות האלה. בגלל שאי אפשר אחרת להסביר את זה, איך זה קרה כמו שזה קרה.
הרב דייץ', זה ממש ככה. תודה רבה, אלו מילים, מדהים. אני ממש מודה לך בשם כולנו.
כל טוב, שיהיה בשורות טובות.
כל טוב ופסח. בוקר טוב למזל חג'בי, שכנה קרובה של משפחת פינקוס. אז אנחנו נדבר היום, את יודעת, זה 20 שנה למותו של הרב פינקוס ואשתו, הרבנית חיה מינדל והילדה מרים, ואני מבינה שאתם הייתם ממש משפחה.
היינו יותר ממשפחה.
תסבירי לנו.
בואי נגיד ככה, בזמנים שהרגשתי שהיא צריכה לארח מישהו מהמשפחה, אז אני דאגתי להתארח במשפחה שלי, כדי לפנות להם את הדירה. היינו קשורים מאוד מאוד מאוד, וכשקרתה התאונה הזאת, ובעלי זכרונו לברכה, הוא גם נפטר לפני 8 שנים, פלוס קצת, אז לא ידענו בהתחלה במי מדובר, אמרו משפחה מאופקים, רב, רבנית, לא רצינו לעשות תיוג לאף אחד.
כן.
ובאמת, אני מדברת איתך כאילו זה עכשיו, לא מאמינה. ואז בעלי יצא לעבודה שלו, בעלי היה מנהל המחלקה לחינוך תורני בעיריית אופקים.
איזה רחוב גרתם בעצם בתקופה הזו?
זה היה, קראו לזה שכונת חזון איש.
בטח, ידועה, הייתי שם, בטח.
ובעלי מתקשר מהעבודה ואומר לי, מזל, תשדי על כיסא או על המיטה, אני לא יודע על מה, אני הולך להגיד לך במי מדובר, אבל את חייבת לשבת, אם אתה עמדי עתידי. אמרתי, לא טוב, אני יושבת פה, אני בחדר עם הבנות, הבנות שלי בחו, לא ידענו על מי מדובר, לא ידענו שזה ממש פה, בלב, בנשמה.
אבל הבנתם שזו משפחה מאופקים ושקרה אסון נורא.
כן, הבנו, שמענו את זה ברדיו, אחרי שדיברו, אני אף פעם לא הייתי אוהבת לשמוע רדיו, כי זה תמיד הציק לי.
כן.
אבל בעלי הגיע, גם הוא לא שמע בבית, הוא פחד מהילדים, הוא פחד שהילדים יבעלו, ואז הוא הגיע לעבודה שלו, והוא באמת הודיע לי, והוא אומר לי, מה זה על מדובר ברב פינקוס, ברבנית, במרים. לא הגבתי, גם לא יכולתי לבכות, נחנקתי ממש, אבל לא יכולתי כלום, אז הבנות שלי אמרו, אמא, מי זה? אז אמרתי להם, הרב פינקוס והרבנית ומרים. ישבתי אחר כך במיטה שלי ומיררתי. לא יכולתי לעשות כלום, וזה היה יום, התאונה הייתה בלילה שלפני ערב בדיקת חמץ.
כן.
הלוויה הייתה בערב בדיקת חמץ.
יואו, ממש הימים האלה, מזל, ממש הימים האלה.
כן, ואני מדברת איתך, אני רואה את הדמויות שלהם, אני אי אפשר לתאר את זה. אי אפשר, כשהרכבים של החברה קדישה נסעו, הדלתות היו פתוחות, הרב פינקוס היה ברכב לבד, והרבנית ומרים היו ברכב אחר ביחד. זה היה פשוט נורא, נורא. זה מחזה שאי אפשר לשכוח אותו. המונים היו בלוויה הזאת, המונים.
את מדברת וזה כל כך ממשי, זה כל כך, אני ממש רואה את זה בדמיון, וגם זה שהכרת אותם כל כך טוב. מה שמעניין אותי זה, הרי גרתם, אני מבינה ממש, את השכנים, שכינה, לפעמים השכן הקרוב הוא הרבה יותר ממשפחה, ולהיות איתם בקשר יומיומי של חלב, סוכר, ילדים, דופקים, איך הזיכרון שלך מהמשפחה הקדושה הזאת?
הזיכרון חזק, הזיכרון לא ירפה, והוא יזכיר לי כל הזמן, זה התפקיד של הזיכרון, תמיד אני אזכר בהם, תמיד אני נזכרת בהם, אנשים בעלי חסד ברמות בלתי אנושיות.
מה?
עד כדי, זה משהו מלאכי, זה משהו מהמלאכים. אי אפשר לתאר, גם הרבנית וגם הרב פינקוס זצ"ל, הם היו באמת אנשים בעלי חסד שזה אי אפשר לתאר, אי אפשר לתאר.
משהו אישי שהם גם עשו עבורכם, עבורך?
בטח, או הרבה. יש דברים שלא ניתנים לרעיון, אי אפשר לומר אותם, שאני, זה לא פשוט...
דברים אישיים.
כן, וכמובן יש דברים שהרב נסע כמה פעמים לכל מיני מקומות, כדי לבדוק איזושהי שאלה מסוימת, או מה. במיוחד, אז עוד לא היה לו רכב בכלל, הוא נסע באוטובוסים. זה דבר שזה פשוט עורר לי, לא רק פליאה, לא תמיהה, לא הערכה, לא אהבה, לא הערצה הזאת. כאילו, מאיפה זה בא? איך אנשים ברמה הזאת, בקדושה שלהם, בטוב שלהם, הרב פינקוס והרבנית, אני לא יודעת, אני לא יודעת מה להגיד, יש מלא דברים שאני יכולה, אני יכולה לספר לך סיפור אחד שאולי זה מצחיק, אבל זאת המציאות. באיזשהו שלב, לי יש 3 בנות ראשונות ואחר כך 5 בנים.
כן.
באיזשהו שלב, 3 הבנות שלי נדבקו באבעבועות רוח.
כן.
הם היו בבית ואני הייתי איתם, עם חום גבוה הם היו, והייתי צריכה לטפל בהם, והם היו קטנות, ובעלי היה בכולל ובאר שבע וזה, בכל זאת חתיכה דרך. ולא הצלחתי להשיג אותו. יום אחד הרב פינקוס עלה במדרגות, והוא שמע את הבנות בוכות וגם אותי. והוא נקש בדלת.
כן.
אז הוא אמר, מה קרה? אז אמרתי לו, אני לא יודעת, הבנות עם הבבות, ויש חום גבוה, אני לא מצליחה להוריד. עשיתי מקלחות, שמתי להם מסירופ, הכל, נתתי להם הכל, 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 והם לא נרגעות. אפילו מרחתי להם את החומר. אז הוא אומר לי, הכל מוכן איתם, הם אכלו, אמרתי לו, כן, שעתו, כן. מה צריך לך, אמרתי לו, שישנו. אומר לי, עכשיו, אני מדבר לנקבה ולשון זכר.
של כבוד כזה.
לא, 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 בגלל שהוא פשוט אמריקאי, אז אצלם...
מטעות של עולה חדש, מה שנקרא.
כן, הוא לא היה עולה חדש כבר, אבל לא משנה.
זה נשאר, זה נשאר.
נשאר, הוא אמר לי, טוב, אתה הולך, לכי לחברה, לך למישהו, כך הוא דיבר, ו... כמה שאת רוצה, אני שומר, אני בביסיטר.
הרב הגדול הזה.
הרב הגדול הזה שלח אותי לנשום אוויר בחוץ, אז אמרתי לו, הרב, אני הולכת לחברה, אני חייבת לשבת להתפרק, אני לא יכולה כבר זה כמה ימים, אומר לי, כמה שאת רוצה.
והוא נשאר עם הילדות בבית?
הוא נשאר עם הבנות שהן היו קטנות, הגדולה הייתה בת 4. היא הייתה שנה וארבע, פחות ממנה, כל שנה וארבע היה הפרש ביניהם.
כן.
וכן, הוא נשאר בייביסיטר, ואני הלכתי לחברה, ראתה אותי, אומרת לי, מה יש לך? את נראית נורא, אמרתי, תקשיבי, אני לא ישנתי כבר לילות, אבל יש לי בייביסיטר שבחיים לא הייתם זוכים לו.
גדול.
אני אמרתי להרחתי עם כל, היא לא האמינה לי.
גדול.
אני חזר הביתה לפניי, והוא ראת הרב פינקוס, יושב לומד, והבנות רדומות. ואני אומר לו, איפה אשתי? אז הוא אומר לו, היא כמעט התמוטטה.
יום.
נשום אוויר, ואני הבייביסיטר. זה לא טוב.
מזל, זה סיפור ענק, זה פשוט נפלא.
אני אגיד לך רק את הסיפור האחרון.
כן.
הוא מאוד אהב קוסקוס.
קוסקוס, הקוסקוס אמיתי, לא מסקית ששמים מים עודכים של האשכנזים הצלנים כמוני.
אז עוד לא היה סקית, עוד לא היה סקית.
אוקיי.
לא, ואז הוא בא, הוא נקש יום אחד, הייתי בבית, והוא אמר לי, תקשיב הרבנית, אני עכשיו, אני נוסע בלילה לפול עם חבר שלי,
כן.
מילגרום, ואנחנו רוצים קוסקוס. אמרתי לו, בשמחה, אבל הרב, אין לי סירים שאתה משתמש. אז תביא את הסירים של אשתך, אבל אי אפשר, סיר של קוסקוס צריך אחד שמתאים לשני, כי אחד עם חורים.
עם העדים שעולים מאחורים.
כן, אמרתי לו, הוא יודע, הוא יודע איך עושים. אז הוא אומר לי...
מה זה, על קוסקוס יום שלישי וגיעות רביעי?
הוא אמר לי, אני אוכל מסירים שרבנית חג'בי מבשלת. אני סומך על רבנית חג'בי, אם יש אנשים שלא סומכים, שלא יוכלו.
טוב, תשלחי לי קוסקוס מזל, בבקשה.
הוא אמר, את יכולה להגיד ששימשון דובי פינקוס אוכל מהסירים שלי. תגיד לי כך. אמרתי לו, טוב, אז אני אכין. אמרתי לו, רגע, אז אמרתי לו, אבל צריך דברים. והתינוק שלי ישם, אחד התינוקות שלי, הבנים, היה בבית. ישן, ואז אני אלך לעשות קריאות, והרב ישמור עוד פעם בביסיטר, הוא צח. הוא אמר, אני לא אפעיל אותך, אכביד עלייך, אני אלך להביא תרשמי. רשמתי כל מה שצריך, הוא הביא את העופות אליהם, אני רשמתי לו את כל הירקות שצריך,
עכשיו את מדברת איתי על הרוטב בכלל.
נכון, ואני הכנתי לו הכל, הכנתי להם הכל, והכנתי כמות ענקית, הכנתי 2 קילו לפני אנשים. אמרתי לו, אומר למה כזה הרבה? אז אמרתי לו, לא, אל תדאג, אל תשאיר לרבנית, אני אכין לחדש. אתה תיסע בעזרת השם לחיים טובים ולשלום, תשובו לשלום. אתה והחבר, בסוף מתברר שהחבר שלו הכי טוב היה אח של המנהלת שלי, שאני הייתי סגנית שלה. ומילגרום קוראים להם מהבית. ואמרתי לו, טוב, אני דעתי, סידרתי להם את זה טוב, מאורגן, והכנתי להם סלטים חיים שלא מתקלקלים בדרך, זה היה פשוט, באמת, מלזמתי לו צדנית קטנה לסלטים, ואת יודעת מה, הוא סיפר לי כשהוא הגיע לחול, הוא התקשר.
הקוסקוס הזה נסע לחול? זה לא הבנתי.
הקוסקוס נסע לחול.
וואי, זה, לדעתי זה הקוסקוס הראשון שטס.
לא, כנראה. הם אכלו לפני שהם יצאו, ואמרתי לו, תשארי תיקחו, ואתם תראו, יהיה לכם מה לעשות עם זה במטוס.
נהדר.
כשהוא הגיע לחול, ולא יודעת כמה שעות אחרי, הם נסעו לצ'ילה. ואז הוא התקשר, הוא אומר, באיזה שעה אני תופס אותך? אמרתי לו, 5 בבוקר, אבל בסדר, אני ערה. מה קרה? אמרתי לו, יש לי כמה דברים שאני צריכה להכין. אז הוא אומר, תקשיב, במטוס כל מי שהיה רעב אכל. כל אחד קיבל צלוחית.
מהקוסקוס של מזל.
כן, הוא אומר לי, זה היה חיים, אני רוצה לחזור לארץ, ואני רוצה לתת לה לפצות. אמרתי, לא צריכים לפצות. העיקר שנהנתם, זה הכי חשוב, שזה חיזק אתכם ללכת לעשות נפשות לקדוש ברוך הוא.
תודה רבה, מזל. ברכה ענקית. ביי, להתראות.
תודה.
ביי, ביי, להתראות. בואו נשמע את המילים האחרונות שאמר הרב פינקוס, זכר צדיק וקדוש לברכה, באותו ערב בהרצאה באשדוד. כמה עוצמה המילים האלה מקבלות עכשיו.
אומרים היום שכל אטום, המבנה שלו, זה אותו דבר כמו כל היקום. היקום יש לך פה כוכבים כזה, כוכב כזה, מרחק מסוים. זה אותו דבר המבנה של כל אטום. פירושו שכל אטום הוא כל העולם, הוא אין סוף. מה זה רגע של חיים? למה זה יכול להביא לך רגע של חיים? מה זה רגע של חיים? מה זה מילה של... מה פירוש רגע של חיים? זה נקרא... טוב, אני צריך להפסיק את זה. שכח. הנכד שלי לפני שנתיים, יש לי משפחה אחת של נכדים שמדברים אנגלית. אז הנכד אומר לי, זיידי, היה בפסח. Give me a cracker. With a cracker? You're not a cracker. והייתי באמצע פסח ככה, בתוך סלייבס לפני שיחה, אמרתי, זה לא קרקר, זה מצה! זה מצה! זה ייקח אותך לכיסי הכובד. התחיל לבכות, זה ברח לי, זה לא קרקר. יש לה פעמים שמגיעים לדלר הסדר, ואתה יושב משפחה אחרי זה, וכולם מתלהבים, וכולם כל כך יפים, אתה אומר לעצמי, איך אני נכנס לפה? ערב פסח זה היה, ואני עוד התרגשתי, עוד כעשתי. בקיצר, אני סמרטוט שבסמרטוט, לא יודע מה אני עושה פה, טוב, יהיה ככה. אדם הרבה פעם מגיש את עצמו, מגיע לסדר, שהוא פשוט אהלת נשדור, והוא לא אחז שם. זה היה עיקר הנס של ערב הסדר, שקיבלנו איפה שלא אחזנו. לא אחזנו שם, אלא קיבלנו את זה בבהילו, בחיפוזם. וקיבלנו את הגדלס עוד לפני הקדלס.
ואני, שצריכה לדעת תמיד איך הכל התחיל, ואיך כזו מסירות נפש לתורה צומחת, מה קורה לאדם שיש בו איזושהי תפנית שממנה הוא כל כולו אור של תורה והתלהבות ממצוות. מצאתי את עצמי, אפרת, קוראת כמה פעמים את ההקדמה להגדה של פסח, תפארת שמשון, פירושים, חידושים ודברי התעוררות על סדר ההגדה ומצוות הפסח. ואם אני קראתי את זה כל כך הרבה פעמים כדי להבין מה קרה לאיש שם בלילה או ערב פסח, אז הנה, אז אני אקרא את זה שוב. ביותי, כותב הרב פינקוס, זכר צדיק וקדוש לברכה, ביותי בחור בישיבת בריסק, התגוררתי בדירה משותפת עם עוד בחורים. ובלילה, ליל בדיקת חמץ, נותרתי לבדי בחדר מגוריי, בשעה מיועדת, נהגתי כמצווה עלינו מחזל, אור ל-14 בודקים את החמץ לאור הנר, בדיקת החמץ בכל הבית, בכל הדירה, התארכה שעה ארוכה, ועוד שעה ועוד כמה שעות, המלאכה הייתה קשה, התעייפתי מאוד, כותב הרב פינקוס, ובסיום המצווה התיישבתי על מקומי יגע ושבע רצון מקיום ההלכה כדינה. לפתע נרתעתי לאחוריי, עליית הגג, הרהרתי וקמתי ממקומי כנשוך נחש, הרי אין מי שיבדוק את העלייה, גם השכנים הגרים בבניין לא בדקו שם, ועליית הגג מה תעליה? מבואר בשולחן ארוך, חדרי הבית והעליות צריכים בדיקה. ואז כמובן נערכה בקרבי מלחמה, וכי דווקא עליי מוטלת המצווה? הרי עליית הגג שייכת לכל השותפים, למה שאני אזדקק לעבודה זו? חשבתי לעצמי, עייפות כמובן הייתה משקל לכל השיקולים, מחשבות והרהורים עמדו מול עיניי, והקושי היה גדול, אך בסופו של דבר גם לה בליבי החלטה, אני לא אקנה, אקיים את המצווה בשלמותה, בדיקת חמץ כדין, יצאתי. ועליתי בגרם המדרגות, פתחתי את דלת העלייה המשותפת, הדלקתי את האור, ועיניי חשכו. מסתברא מילתא ששנים רבות לא ניקו את המקום, הגג היה עטוף בשכבות אבק אבות, לא הייתה אפשרות אפילו להתחיל לבדוק, ומי מדבר להגיע לחורים ולסדקים? וגם על פי דין אין לבדוק חמץ לפני ניקוי המקומות, וכל אדם צריך לכבד חדריו קודם הבדיקה, והמקום היה חייב לכאורה בבדיקה, שהנחשב למקום שמכניסים בו חמץ. עמדתי בפתח הגג והעייפות התפשטה בכל עבריי, כמעט לא היה לי כוח הכרעה מה מוטל עליי? לקיים בשעה זו, והנה עזרתי חיל בעוז וגמרתי אומר בליבי, אקיים את החיוב בכל לב עד מסירות כל הכוחות, והיא מה? אספתי כל כוחותה, ירדתי לבית, מילאתי דלי מים, עליתי עמו למעלה לעלייה והתחלתי במלאכתי. בחור ישיבה בודד עומד אי שם קרוב לחצות ליל בדיקת חמץ, ומתחיל בניקוי גק. גג, מאבק ולכלוך של שנים רבות, מפעם לפעם כשהתבוססתי בלכלוך וכוחותיי הלכו ואזלו, שאלתי את עצמי, האם ודאי שאני עושה כאן מעשה מצווה? ומשנעניתי לעצמי שאכן מצווה דרבנן יש כאן, התחזקתי עוד ועוד, עד קרוב לעלות השחר, בסוף השמורה הראשונה, הדלקתי את הנר והתחלתי בבדיקת חמץ. אצבעותיי רעדו ועיניי נעצמו, וממש סמוך לקריאת הגבר סיימתי את חיוב בדיקת החמץ בבוקר בשחרית, וכל שכן אחר כך הייתי עייף מאוד, לנוח לא הייתי יכול עקב תרדות ערב היום טוב, שריפת חמץ וכל שאר המצוות והכנות, וחשבתי בליבי, מי יודע איזה ליל הסדר כבר יהיה לי כשהעייפות תכריע אותי. הגיע ליל הסדר, והנה בשעה זו החל לפעפע פתאום חדש מתוק מאוד, חשתי באור גדול, התחלתי לומר את האגדה, וכזה טעם לא טעמתי מעודי בכל מילה ותיבה, כשאכלתי את המצה הרגשתי שאני מוכן גם למסור נפש על אכילתה, ואור גדול היה לי כל אותו הלילה, הרגשתי קרבת אלוקים, הייתי בהתרוממות גדולה, נהפכתי לאדם אחר. כך ממש עד סוף הסדר לאחר חצות, כשנגמר הסדר לא הייתי מסוגל ללכת לישון, נשארתי ער כל הלילה ועסקתי בסיפור יציאת מצרים, כזו הרגשה של קרבת אלוקים לא הייתה לי מעודי מעומדי על דעתי. בתחילה חשבתי שההרגשה מרוממת זו שייכת רק לליל הסדר, אך גם למחרת בבוקר ובמשך כל היום המשכתי להרגיש אותו טעם נפלא של קרבת אלוקים. ביום טוב אחרי הצהריים חשבתי לנפשי, מי יודע אם ההרגשה תמשיך, אולי התחושות היקרות שייכות רק ליום החג הראשון של פסח, אך גם למחרת בכל המועד הרגשתי עוד רוממות, וההרגשות הנעלות המשיכו לקנן בי עד שבמשך כל ימי המועד לא הייתי מסוגל להתנתק מהגמרא, לא עסקתי בדבר אחר
מלבד קרבת אלוקים. וכשהסתיים החג, עלתה מחשבת צער בליבי, עד שבכיתי, כזה יום טוב נפלא היה לי, מה יהיה מהיום ואילך, מאנתי להיפרד בשום אופן מהפנימיות, והאור של ימות החג שעברו עליי, בשנה ההיא חל יום שבת קודש, אחרי יום טוב אחרון של פסח, התחזקתי בעצמי וחשבתי, הרי מחר יחול שבת קודש, והלא שבת מקודשת יותר מיום טוב, שהרי בשבת נאמר, וקידשתו מכל הזמנים. באותה שבת חשתי לראשונה את טעמה של שבת קודש, ולראשונה הבנתי את עניין שבת קודש, ומאז החלה כל עלייתי. אם יש משהו היום, הרי שהכל מכוחה של מצווה אחת תרבנן, של בדיקת חמץ שנאחזתי בה וקיימתיה במסירות נפש. אלו דברי רבנו שמשון, זכר צדיק וקדוש לברכה. לכו תדעו איך תהיה בדיקת חמץ של כולנו השנה. כדליבה, 20 שנה. לעילוי נשמתו, התוכנית הזאת של הרב פינקוס, אשתו והבת. חג שמח, אפרת ברזל, כדליבה. להתראות.